למדנו קצת את הפרק בספר שמות שמדבר על זה, נכון? על הפסוק, הנה אנוכי בא אליך באב יענן. כן, גם ככה עשינו, נכון? מישהו זוכר? כן, טוב. כן, כן, הגענו עד לשם, עד שמות פרק כף פסוק ב', ואני רק רוצה לעצור בקצרה על הדברים כדי להתקדם קצת ברעיון. בספר שמות מבואר שבעצם מי שרצה, מי שרצה לתת את התורה, זה הקדוש ברוך הוא. לעומת זה, מי שלא רצה לקבל, זה בני ישראל. בני ישראל אינם מעוניינים לקבל את התורה, כי זה סתר, אפשר לומר, את מסורת אבותם. כלומר, הייתי אומר, בשם המסורת הדתית, התנגדו בני ישראל לקבלת התורה. אתם זוכרים את זה? מה? הבטחה, כן, אז כלומר, בשם המסורת של אבותיהם, הם אינם רוצים לקבל את התורה. עכשיו, הדבר הזה יש לו חשיבות גדולה. עצם הניתוח הזה, שלפי העדות של התורה בעצמה, מקבליה לא היו מעוניינים בה. מה זה בא לומר? כי יש בביקורת הדת איזו מחשבה כזאת. אתם צריכים, אתם מרגישים צורך באלוהים, לכן המצאתם אותו. אתם מרגישים צורך בתורה מן השמיים, לכן המצאתם אותה. אבל אנחנו רואים שלפי הסיפור של מקבלי התורה בעצמם, הם לא היו מעוניינים, והדבר נכפה. הפך המקובל על דעתם. מה שמסלק את הטיעון, שאנחנו היינו מעוניינים, ולכן זה בא. אם כי באמת, בגן הילדים מלמדים משהו אפור, כן? בגן הילדים אומרים שבני ישראל, יש לזה גם מדרשים שהולכים בכיוון הזה, כן? אני לא אומר. שבני ישראל, מאז שיצאו ממצרים, ציפו רק לדבר אחד, למתן תורה. והיו סופרים בשקיקה את הימים, ומכאן היסוד של ספירת העומר, מתי סוף סוף תינתן לנו התורה. היית בשיעור של שבוע שעבר, שבו ואני עניתי על זה, אז. אני הבאתי את דברי הרמב״ם בסוף. הנה, תסתכל בסוף הלכה א', מה כתוב? מכלל, ומניין שמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך, באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל, אתה נמצא שם או לא? פרק שמיני הלכה א', אתה נמצא שם? בסוף ההלכה כתוב, ומניין שמעמד הר סיני לבדו, ראית? היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל, מדייק מזה הרמב״ם, הביטוי מכלל פירושו, אם כן יש לדייק, שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. מובן? זאת אומרת שהיא הייתה נאמנות, אבל היא נאמנות עם ספק. סליחה, פה כתוב נאמנות. זאת אומרת, אמרו, האמינות של משה, נאמנות כלומר של אמינות, היא מוטלת בספק, היא בערבון מוגבל. כלומר, אז מה פירוש ויאמינו בשם ובמשה עבדו לפי זה? אמונה בערבון מוגבל. נסביר למה הכוונה. מדוע באמת אמונה? איך יכול להיות גם אמונה וגם בערבון מוגבל? בגלל שמשה בא לבני ישראל וטוען שמה? שהוא נשלח אליהם בשביל א', יפה, והדבר השני, להביא אותם לארץ, נכון? כלומר, משה אומר, אני נשלחתי בשביל שני סעיפים, סעיף א', להוציא אתכם ממצרים, סעיף ב', להביא אתכם לארץ. את סעיף א' הוא קיים? כן, לכן, והאמינו בשם, משה עבדו. סעיף ב' הוא קיים? לא תהיה. אם כן, נאמנות שיש אחרי הערעור ומחשבה. כן, מתן תורה התברר שהוא אכן שליח האינסוף, ברוך הוא, זאת אומרת שהשליחות שלו היא מוחלטת, ולכן מכאן ואילך כל מה שהוא אומר מקובל עלינו. לפני כן, לא. נכון, הם נכנסו לארץ. כן. אז כן, נכון, אכן כן. זאת אומרת, מכאן ואילך וגם בך יאמינו לעולם. אלה הם יותר ספק בשליחותו של משה. עד כאן מובן? טוב. אז הדבר הזה ברור. אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. כן. עכשיו יוצא לפי זה שמקבלי התורה לא רצו בה. מה שמסיר את הספק, את החשש, שמה הם ימציאו בגלל שזה טעם את הדרישות שלהם. בכלל, יש הרבה פעמים אמירות כאלה אצל הדתיים, מהם, אם לא היה אלוהים, אז היינו צריכים להמציא אותו. כן? משהו כזה. כן? אבל רואים שהמציאות היא הפוכה. גם אם אין אלוהים, כלומר, אם לא הייתה התגלות, המחשבה הטבעית של האדם היא דווקא האפיקורסות. כלומר, האמירה הדתית המקובלת, לפיה, זה נורמלי, זה טבעי לחשוב שיש אלוהים, זה מופקע מהעובדות בשטח. הנטייה הטבעית של נפש האדם היא אחת מן השתיים. או אפיקורסות, או אלילות. אבל האמונה במי שאמר והיה העולם, וכל וחומר שמי שאמר והיה העולם יש לו מה להגיד לי בקשר לקציצת הציפורניים שלי לפני שבת, הדבר הזה סותר את השכל. זה להסביר שיש מה שנקרא מחשבות הטרודוקסיות. הטרודוקסי, הכוונה, מחשבה שאיננה בנורמה המחשבתית שלי. כלומר, אינני יכול להעלות על הדעת את קיומה. אני לא יכול בכלל לחשוב שהמחשבה הזאת היא אפשרית. לכן אני גם לא מעלה אותה בדעתי. ואנחנו רואים באמת שכל הרעיון הזה של התגלות בורא העולם אל בני האדם לא הופיע באנושות, אלא בעקבות מעמד הר סיני, וזה התפשט בעולם רק במקומות ששמעו באופן ישיר או עקיף על עם ישראל. הבנו מה שאני אומר?
אבל מה אם הוא
התגלה
בעצם בתוך לפני כן
היה
אבות, אברהם למשל.
הוא חיפש כאילו, הוא חיפש
עד שיצא לבלבירה, אבל היה איזה התגלות פה שהוא גילה גם בלי מעמד
הר סיני. אתה אומר שאברהם גילה בלי מעמד הר סיני. וזאת מנין לך? אני חולק עליך מכל וכל, אבל תגיד לי מנין לך הדבר הזה.
מדרש יש
לך. מה אומר המדרש? בוא תספר לי את המדרש, בוא נשמע.
אברהם...
שאברהם, עכשיו אני מסכים, נו, הלאה, נו.
הוא חיפש את האל שהוא זה שמנהיג את המציאות.
לא מסויג.
הוא חשב
שצריך לעובדו.
זה הירח.
את מי צריך לעובדו, כן? אז הוא חשב על השמש, נכון? אז זה על הירח.
ואז זה לא זה, לא זה, לא זה, ואז כבר כתוב שבגלל, זאת אומרת,
ואז? עד עכשיו אני מסכים איתך, ואז?
היה לו איזשהו ספק,
ואז?
ספק קולין את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, יפה, אז למה אברהם יכול להגיע?
לספק.
יפה, זאת אומרת, כל מה שנפש האדם מסוגלת להגיע, המדרגה הכי גבוהה, הגבוהה ביותר של הדעת האנושית, זה הספק. מובן? אני אומר ככה, מה שגרם להתגלות אצל אברהם, זה זה שהוא הותיר מקום ריק בתוך ההכרה שלו. אם אברהם היה, נגיד, בונה באופן של ודאות על גבי ודאות, אז הוא היה מגיע מקסימום לאיזה פנתאיזם. הוא היה מייצר אלוהים תוצרת אברהם. אז יוצא שאברהם גדול מהאלוהים שלו. או כמו שאריסטו, יש לו גם כן אלוהים תוצרת אריסטו. הוא מייצר אותו. או. אבל המחשבה שבאמת הטרנסנדנטי יכול להופיע אצלי, זה מחשבה הטרודוקסית, כמו שאומרים, שאיננה עולה בדעת. אני רוצה להסביר פה משהו. יש שני סוגי מחשבות. יש מחשבות שאני יכול להעלות על הדעת, ויש מחשבות שאינני יכול להעלות על הדעת. בסדר? למשל, תינוק יכול להעלות על הדעת שאמא תביא לו בקבוק חלב, או שאמא תצעק עליו. בסדר? זה מחשבות שהוא יכול להעלות על הדעת. האם תינוק יכול להעלות על הדעת שהיחס בין הקוטר לבין לבין ההיקף גדול מפאי? נכון? למה הוא לא יכול להעלות על הדעת? למה הוא לא יכול להעלות על הדעת? זה לא בעולם המושגים שלו, יפה. יש דברים שפשוט מבינים מה אתה מדבר. לכן אפילו לא אמת ולא שקר, אני לא יכול להעלות על הדעת. נכון? עכשיו, כדי להדגים, יוצא לפי זה ששני סוגים, גם מסוגי שקר יש. כלומר, כשאני שומע מישהו, אני שואל את עצמי האם הוא משקר או לא משקר. אני צריך, אחד הדברים שאני יכול לברר, זה האם זה סוג של שקר שהוא יכול היה להמציא. בסדר? עכשיו, בואו ניקח לדוגמה. ילד נחמד ממאה שערים, הוא מהלך לו בתוך הרחובות של מאה שערים, זה לי, קוראים לו. חוזר הביתה לתתה ומעלה, בוכה, יש לו פה דם, פה נזלת, פה דמעות, בגדים קרועים. שואלים אותו, זליג, בוסס גשיין. אז הוא אומר, זה מנדל נתן לי מכות. עכשיו, האם זליג משקר או לא?
יכול להיות שכן,
יכול להיות שלא. כלומר, מאחר ויש באמת ילד כזה בשם מנדל, ומכות זה דבר שהולך ביניהם, אז ייתכן. ואנחנו, יש סבירות אפשרית, אולי הוא אומר את האמת, יכול להיות שהוא משקר וקרה משהו אחר לגמרי. וקצת לא נעים לו לספר שהוא טיפס על, על העצים שמעל התלמוד תורה כדי לשפוך בקבוק דיו על, על הרבן, ואז הוא נפל, זה לא נעים לו לספר את זה, אז הוא מספר שזה שמנדל נתן לו מכות, נכון? כלומר, יכול להיות שהוא משקר, יכול להיות שהוא אומר את האמת. עכשיו ניתן לעצמנו סיטואציה אחרת. זליג חוזר הביתה למאה שערים, נכנס ואומר שני משפטים ביפנית צחה. אומרים לו ההורים, מה? איפה שמעת על זה? הוא אומר, תראו, היה אדם צהוב פנים ומלוכסן עיניים, עם מצלמה ענקית שהסתובב ברחוב, הוא אמר לי את זה. האם הילד משקר? לא, ברור שהוא לא משקר, מדוע? שהילד הזה לא למד יפנית מימיו. ואם הוא מביא את הסיפור בצורה הזאת, זה סימן שהסיפור הוא אכן אמת. יש שקרים שהוא לא יכול להמציא. בסדר? עכשיו בואו נראה, האם ההתגלות האלוהית על בני האדם זה מסוג, סליחה, זה מסוג השקרים שניתן להמציאה או לא? זאת השאלה. בסדר? אז כך אנחנו צריכים לבדוק, מהי התודעה האנושית הטבעית? האם התודעה האנושית הטבעית חושבת על אפשרות כזאת מהסוג הזה? אז בואו נראה מה אומר על זה הכתוב בספר דברים. עוד דבר מאוד מעניין.
בספר...
ספר דברים בפרשת ויתחנן בפרק ד' בדברים ד' פסוק למד ב' הבא נקרא לפני ד' למד ב' כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. זאת אומרת, מעניין, מה מבקש מאיתנו הכתוב? מה מבקש משה? שנתחיל להתעניין בסיפורי היסטוריה, נכון? לך תלמד היסטוריה. למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים. כלומר, תחפש בכל ההיסטוריה כמה שיותר רחוק אחורה. תחפש סיפורים. מה מבקשים שתחפש? אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. אז הוא מבקש שנחפש סיפורים שדומים למעמד הר סיני, נכון? אבל הוא משתמש כאן בשני ביטויים. אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. מה ההבדל בין נהיה לנשמע?
נשמע זה יכול
להגיד סיפור שקר. ונהיה? זאת אומרת, לך תחפש סיפורי אמת וסיפורי שקר הדומים למעמד הר סיני. מעניין. מה הוא רוצה כתוב? הוא רוצה שנחפש סיפורי אמת וסיפורי שקר. סיפורי אמת, אני יודע איך שהוא מבין, אבל למה הוא רוצה שנחפש סיפורי שקר? כן, בוא נסביר לך. איך, נגיד, אני היה כדבר הגדול הזה, נכון? איך אני יודע שהיה? לא, אני אלך לשמוע סיפורים, מקצה. אני נולדתי אז, מיום אשר ברא אלוהים האדם על הארץ. אני צריך לחפש סיפורים לפני אלפי שנים, נכון? לא הייתי שם. אז איך אני יודע שהיה? יפה, כלומר, אז זה בדיוק זה, אני נשמע כמו. איך אני יודע שנהיה? כי שמעתי. וכן אתה אומר, או אני אשמע. אז לא יכול להיות שהוא חוזר על עצמו.
אולי ראיתי במין איזושהי התגלות.
אבל אומרים לך שתחפש סיפורים שהיו, שאלנה לי ימירושלים, מה זה שאלנה? התגלות? אומרים שאלנה, לך לספריות, לך לסיפורים של השבטים העתיקים וכו'. נכון? אז זה ברור שנהיה, לך תחפש, האם מספרים כזה סיפור. או אני אשמע כמו הוא, לך תחפש אם מספרים כזה סיפור. אז זה פעמיים, מה זה אלציימר? אתה יודע מה היתרון באלציימר? שאתה יכול לחפש את האפיקומן שאתה הכבאת בעצמך. ואתה יכול גם לחפש את האפיקומן שאתה הכבאת בעצמך. אז למה אתה צוחק? כן, עכשיו. לכן ברור שאם הכתוב אומר שני ביטויים, הוא מתכוון לשני דברים. אז אני מבין, אני היה... שאני אשמע שבאמת היה. ברור? לכן זה סיפורי אמת. או אני אשמע, ממילא זה סיפורי שקר. הבנת את האופן שבו אני מנתח את הפסוק? יפה. ואז מה אני צריך למצוא? אפילו סיפורי שקר, כלומר, מה רוצה כתוב? תדע לך שאפילו שקרנים לא ימציאו סיפורים מהסוג של מעמד הר סיני. מה הוא רוצה לומר? שזה לא נמצא במושגים של האדם. ואם זה כך, מה זה אומר? שזה אמת, יפה. זאת אומרת, אני אסכם את זה בשפה שלי. היחידים שאומרים שהבורא מדבר, הם אלה שאומרים שאליהם הוא דיבר. מסקנה, הם אומרים את האמת. הבנתם? אני חוזר. אם היחיד שיכול להמציא סיפור שהיפני אמר לי כך וכך, הוא זה לי, וזה אומר שזה קרה לו, זה סימן שאומר את האמת. כלומר, יש שקרים שאני יכול להמציאם, ויש שקרים שאיני יכול להמציאם. מהם השקרים שאיני יכול להמציאם? שקרים שאינם עולים בדעת. הנה, מה רוצה משה כאן להוכיח?
איך
ש... מה?
איך מה קוראים לזה במושג?
הטרודוקסי. זאת אומרת, לא אורתודוקסי, הטרודוקסי. זאת אומרת, מחוץ למחשבה. אתה מבין מה שאני אומר? זאת אומרת, יש מחשבות שלא יכולות לעלות על הדעת. אז אם בכל זאת הם עלו על הדעת, אז זה סימן שזה אמת. בסדר? כן.
זאת אומרת, בעצם זה שאני חושב על דבר
שהוא
בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי?
לא, זה לא מה שאמרתי. אם בעצם זה שאני מספר סיפור שבלתי אפשרי שאמציא אותו, סימן שהוא באמת קרה. אני חוזר.
לא, לא.
כן.
למשל, היה פה מין סיפור לפני 150 שנה. למשל, אדם יכול לטוס לירח.
נו.
אבל מעשית זה אפשרי.
אז מה? מי אמר שהעלייה אל הירח היא דבר שאני לא יכול לחשוב עליו? הרי סיפורים על עליות השמיימה היו סיפורים כאלה בלי סוף במהלך הדור. כן. אבל שמסביר לך, פה לא מדובר על שכל בכלל, פה מדובר על סיפור. יש הבדל בין סיפור לבין שכל. כלומר, אם אני אוכיח לך באופן שכלי שיש אלוהים, תמיד יישאר ספק. למה? כי ההוכחות שלי תהיינה הכרח של התבונה. אז מה זה מוכיח? זה מוכיח שהמוח שלי הוא מוח כזה שמקבל את מציאות האלוהים. ברור? אז זה לא מוכיח כלום. לכן באמת, מה שרבי יהודה הלוי אומר, וגם פה הרמב״ם, שאנחנו לא בונים את האמונה על ספקולציה, כי אם על עובדות. אתה מבין?
אבל כל
סיפור שתספר תמיד הולכים על שכל. מה פתאום? למשל, זה שאני מחכה שאמא תיתן לי בקבוק חם, זה בכלל לא מתחיל מהשכל. זה חוויה בלתי אמצעית.
אני עד עכשיו התרגלתי לכך.
התרגלת, זה לא שכל. שכל זה משהו אחר. השכל בונה משהו ספקולטיבי שהוא לא רואה, עד יסוד נתונים שכבר נראו.
זה בדיוק הסבירות.
כן, זה נכון, יש בזה משהו. אבל אני אומר פה, בסופו של דבר, אבל הסיפור לא מתחיל מן השכל. הסיפור, כלומר, גם זה שפעם קיבלתי בקבוק, זה לא היה דבר שכלי. בפעם הראשונה שקיבלתי בקבוק חם. כן? זה לא היה שכלי, זה היה עובדה. כן? אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, עובדה יותר חזקה מהשכל. זאת אומרת, אני יכול, למשל, אם תשאל אותי, האם תיאוריה מדעית מסוימת היא אמת או לא, אז מה עושים? עושים ניסוי, רואים, זה נכון. הניסוי יכול לאמת או לבטל את התיאוריה.
אבל גם אז יש סיכון מסוים, כי הוא קטן שבקטנים, שהסבירות שבו תקבל שוב ושתור
נמצא, יכולה להיקשב. אני לא מבין אותך, אבל העובדה היא קיימת. זאת אומרת, אם אדם יאמר, תראה, זה לא יכול להיות שחיבור של שני חוטי נחושת יגרום לנורה לדלוק, לא יכול להיות, מה? נחושת עם נחושת, אז מה, זה ידלוק? לא יכול להיות. עכשיו אתה רואה, מחברים, דולק. אז מה אתה אומר? טעינו, טועים, טועות. בסדר? לא. מה אתה אומר? אז זאת אומרת שפה לא מדובר על משהו שכלי. אם היה מדובר על משהו שכלי, למשל דקארט. דקארט יש לו הוכחות למציאות השם מאוד יפות. כן? אבל יש רק בעיה אחת. זה מוכיח שדקארט הוא בנוי באופן כזה שההוכחות האלה משכנעות אותו.
אני לא מבין,
אבל
כל סיפור חייב לעבור קודם דרך ההבנה.
מה פתאום? סיפור לא עובר דרך ההבנה. סיפור עובר דווקא בלי הבנה. למשל, כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם בני ישראל בהר סיני, הוא לא שאל האם פה כולם קראו את מורה נבוכים. או את ביקורת התבונה הטהורה. כלומר, ההתגלות היא כפויה. היא עובדה שאינני יכול להתמודד איתה.
אנחנו לא מדברים על אותו מעמד, אנחנו מדברים על הדורות הבאים שיאמינו במעמד הר סיני.
אז זה מה שאני מסביר לך. אם ברור לי שמספרי הסיפור הם כאלה מספרים שלא ייתכן שימציאו את הסיפור אלא אם כן הוא קרה, זה סיפור שהוא קרה. זה מה שצריך לבדוק. ולכן אומר לך הכתוב, לך תבדוק האם סיפור כזה הומצא. ומאחר ובכל האנושות יש בכל זאת אמונות, ואף אמונה לא ביססה את עצמה על סיפור מהסוג הזה, למרות שהוא סיפור יפה מאוד, שהוא עשוי באמת לחזק את האמונה, זה סימן שסיפור כזה לא עולה בדעת. ואם הוא לא עולה בדעת, והוא בכל זאת סופר, זה סימן שהוא אכן קרה. מה שהיה לא חייב. מה? אני הייתי רוצה מאוד שתדחה את מה שאני אומר. אני בינתיים לא שמעתי שום דחייה הגיונית למה שאני אומר.
למה? אולי זה הפעם הראשונה שהוא עלה על הדעת. הוא אומר, עד אז הוא לא עלה על הדעת.
כן. אז אם הוא עולה על הדעת, אז זה סימן שהוא באמת קרה. כלומר, איך דבר שאיננו נמצא בטבע האנושי, שאיננו עולה בדעת האנושית, בכל זאת, סופר, הרי כן, מה הם אומרים? לא רק שקרה למישהו, הוא אומר, קרה לנו. ככה הם אומרים. הוא אומר, קרה לנו. אז ודאי שהם לא משקרים.
כל דבר כזה לא חייב שמישהו פעם ראשונה יעלה אותו לדעת.
לא עלו
אותו על הדעת עד אז.
כן, וזה נכון. אבל למה העלו אותו על הדעת? אם לא שהוא היה אמת. כלומר, צריך להיות סיבה שיעלו אותו על הדעת. זה לא סתם שזה קורה. שפתאום יש משהו חדש שחל בתוך התודעה האנושית. לכבוד מה? כן, מה אתה אומר?
הרמב״ם בשמונה פרקים, אז הוא אומר שיש ספינת ברזל מפשוטת באוויר, אז למה הוא עולה אותה על הדעת? הוא אומר, זה לא יכול להיות שקיים דבר כזה. והנה, עכשיו קיים דבר כזה.
מה זה נוגע לעניין שלנו?
זה לא היה בעולם המושגים שלו.
מה? ודאי שזה בעולם המושגים שלו.
הוא אומר זה דמיון, זה לא יכול
להיות. אבל הוא יודע שזה בעולם המושגים שלו, הוא כותב את זה. רק הוא אומר שזה לא יכול להיות, זה משהו אחר.
אבל הנה, עכשיו זה יכול להיות דבר כזה.
כן, אבל זה לא נוגע בכלל למה שאנחנו אומרים.
לא, אבל אותו הדבר שעכשיו יכול להיות דבר. זה עובדה שעכשיו, הם לא חושבים שיכול להיות דבר כזה.
רגע, הרמב״ם לא אומר שאי אפשר לחשוב על ספינת ברזל רצה באוויר. הוא לא אומר שאי אפשר לחשוב, רק אומר שזה לא נכון. בסדר? אבל מה שהכתוב כאן אומר זה משהו אחר, שסיפור מהסוג של מעמד הר סיני הוא סיפור שאי אפשר לחשוב אותו. באמת את ההבדל? כן או לא? כשאני שואל לך שאלה הייתי רוצה לקבל תשובה. אני מסביר לך. הרמב״ם, כשהוא מדבר על ספינת ברזל רצה באוויר, הוא לא אומר שזה סוג של דמיון שאני לא יכול להעלות אותו על הדעת. עובדה, הרמב״ם בעצמו כותב אותו. אם כן, זה יכול לעלות בדעתו של הרמב״ם. עכשיו הוא ישתקר של את עצמו, האם זה אפשרי, ובאמת שספינת ברזל תרוץ באוויר. והוא סובר שזה בלתי אפשר. בסדר? אבל שאפשר להעלות על הדעת, זה סוג של ציור של הדמיון שהוא אפשרי להעלות אותו בדמיון, זה הרמב"ם מסכים, בסדר? עכשיו, מה שאני אומר לגבי הסיפור של מעמד הר סיני, זה מה שבעצם אומר הכתוב, וגם העובדות ההיסטוריות מוכיחות את זה, שאין שום אדם שיכול, בתור אדם, להעלות סיפור כזה על הדעת, אלא אם כן הוא היה. הבנת את ההבדל? הבנת? בטוח?
כן.
אוקיי, שאל.
יש על שאר האמונות, אז בעצם על מה הן מבוססות?
שאר האמונות, תלוי. יש, להגיד מה קרה, כל האמונות האחרות הן בדרך כלל מדבר על, לא האמונות שבאו מן היהדות, כן? אמונות אחרות הן בטבע האנושי. כלומר, הטבע האנושי הוא אלילי.
איך זה משכנע אותם, כן, בכל זאת?
כי זה הטבע. זה כמו שלמשל תשאל אותי מדוע אני אוהב. לא צריך הסברה, זה עובדה.
הרב יכול
לתת דוגמה
לאמונה, כאילו שהייתה לפני...
כן, עובדי הבעל. עובדי הבעל, למשל. הם אומרים, זה טבעי לעבוד הבעל. עובדי השמש. בגלל שכל אדם יש לו בנפש ידיעה שיש מה שמעליו. מאיפה זה בא? לא מאבא שלו. כן? אבא שלי מעליי. זה יוצר אצלי את המודעות למשהו שמעליי.
הם חיפשו משהו שיהיה מעליהם, להמציא אותו.
לא המציאו, היה. השמש זה לא מעלינו. כוחות הטבע זה לא מעלינו. זה עובדי פונדה, כן. כן. כן, אני אסביר את זה על ידי ציור. זה לא, יש בעיה. אין גיל. היה בגיל, אבל אין גיל. לא, יש פה טושי. מה נעשה אם אין גיל? הוא מביא, הוא מביא. זה מה שאתה אומר, הוא מתכוון, זה אני בטוח. האישה אני יעלה בידו. כן, בבקשה.
אני עכשיו לא יכול להמציא, זה משהו, עכשיו רגע אני...
יש דברים שאתה יכול להמציא ויש דברים שאתה לא יכול להמציא.
אני עכשיו אמציא לך משהו...
נכון, זה אני בטוח. אתה יכול להמציא. אחרי שהסיפור הזה הופיע בהיסטוריה, אין שום בעיה לעשות המצאות מהסוג הזה. אני אביא לך דוגמה מעניינת. אתה יודע על מה בנויה הדת המורמונית?
זה?
הדת המורמונית. על מה היא בנויה? תודה רבה. הם מאמינים שבתחילת המאה ה-19 היה איזה אמריקאי אחד שהלך להרים שבמדינת ניו יורק, והוא ראה את ההר נפתח לפניו, והוא ראה שם לוחות זהב שכתובים בכתב חרטומים שהוא לא ידע לקרוא אותו. אבל אז הזדמנו לו משקפי זהב, והוא הרכיב אותם, והוא הצליח לקרוא את הלוחות האלה, והלוחות האלה נכתבו דברים על יושבי אמריקה הקדומים שהיו מעשרת השבטים של עם ישראל, ויש שם כל מיני הוראות של הדת המורמונית, ואחרי שהוא קרא את כל זה נסגר ההר ונסגרו המשקפיים, ומאז האיש הזה אמר וייסד את הדת המורמונית, וכל מורמוני מאמין בזה. אני יכול להמציא לך סיפורים כאלה. נפלא, לא? וההר סגור, עכשיו אי אפשר לדעת כלום, זהו. ולוחות הזהב נמצאים שם, נעלו. אני יכול להמציא לך. כן, אגב, שים לב שגם כשממציאים סיפור כזה, לא מספרים שהיו שם אומה שלמה שנכחה בדבר הזה.
עכשיו, אני רוצה, כיוון שברוך השם זכינו להגיד, אשרי מי ש... מה להכיר? מה זה?
עיגול. יפה מאוד. העיגול הזה הוא תיאור של הקוסמוס. זה העולם, מה להכיר? כן, ציור סכמטי. אני לא אומר שדווקא העולם בצורה כזאת, זה כן סכמטי. זה האדם. בסדר? אלה כוחות. כוחות גדולים שהאדם פוגש בעולם. מה הנטייה הטבעית של האדם? מלא ספק ושאלה. מה עושה האדם כשהוא רואה בתוך העולם כל מיני כוחות אדירים? לא. זה הוא לא פילוסוף, האדם הטבעי, הוא עובד אותם. הוא הופך אותם לאלים.
הפחד,
אהבה, כל מיני דברים, לא דווקא פחד. הרבה פעמים הפחד הוא בקשת הביטחון. זאת אומרת, הנטייה האלילית היא דבר טבעי, אני רואה דבר גדול ממני. אני מבקש לכרות איתו ברית. כן, להפוך אותו לחבר שלי, נתן לו קצת קורבנות, כדי שהוא יהיה איתי וכו'. בסדר? זה המטרה של ה... כלומר, זה העבודה זרה. בסדר? עכשיו, מה הצד השווה של כל הכוחות האלה? איפה הן? בתוך הקוסמוס. הם אמנם מחוץ לאדם, אבל הם בתוך הקוסמוס. כשהאדם ישאל את עצמו מה הגבולות של עולמו, הוא יגיע אל גבולות הקוסמוס, ולא מעבר לזה. איך קוראים לאדם שכל מה שיש בעולמו זה העולם בלבד? אפיקורוס. בסדר? איך קוראים לאדם שכל מה שיש בעולמו זה רק העולם? רק העולם, ולא ריבונו של עולם.
יש אנשים שאפילו לזה לא הגיעו. מה? מה אתה רק?
אני שאלתי, איך קוראים לאדם שיש בעולמו רק העולם ולא ריבונו של עולם? נא לא להתחמק מהשאלה. כן? אפיקורוס. כן, זה אפיקורוס. יוצא לפי זה, שהאפיקורסות היא המסגרת ההיקפית של האלילות. מובן? זאת אומרת, הנחת היסוד התיאורטית שיש מאחורי העבודה זרה, זה שאין מעבר לעולם. וכל המושא של העבודה הדתית, הרגש הדתי וכדומה, זה כלפי כוחות רוחניים אפילו, שבתוך ההוויה. עד כאן ברור. מה אומרת תורת משה? תורת משה אומרת משהו די מזעזע. שמחוץ להוויה הייתה התפרצות טרנסנדנטית נבדלת שפרצה את גבולות הקוסמוס ואמרה לי אל תאכל בשר עם חלב. אתם מבינים את את האמתניות של הדבר הזה? כן, אפשר לומר שזה טראומטי. אגב, המדרשים תופסים את מעמד הר סיני כאונס. כן? קדוש ברוך הוא כיכול אנס את האומה הישראלית. וכך המדרש אומר שנאמר בדין מאנס, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. או? כן, בבקשה. יפה. שאלה זאת היא שאלה נפלאה שנידונה בשיעור בנצח ישראל בפרק י' א'. בסדר? כן.
אני לא מבין שוב, אתה בן אפיקורוס.
אני אסביר עוד משהו. אני רוצה פה להדגיש בנקודה הזאת. האם אישה מתהלכת ברחוב מתוך ההרגשה שעוד מעט יאנסו אותי?
לא.
לא, ברור שלא. מדוע? בגלל שחוויות טראומטיות יש נטייה של הדחקה. ככה קוראים לזה הפסיכולוגים. כלומר, משהו שאינני חפץ בו, שמערער את כל עולמי, אני אומר, זה לא יהיה. או, בכלל, אני לא מעלה בדעתי. לכן זה גם טראומטי. אין חוויה היא טראומטית בגלל שהיא לא עלתה בדעת. אין? אז זה בדיוק מה שקוראים מעמד הר סיני. זה מעמד שלא חפצים בו, והוא נכפה. אז אלה שעברו את הטראומה הזאת, מספרים אותה, כי אכן היא הייתה. כן, מה אתה אומר? רצה לשאול מה ההבדל בין?
שוב, אפיקורוס, עכשיו המושגים שאני הבנתי, זה אדם שלא מאמין באותם כוחות.
לא, האפיקורוס זה מי שאין אצלו יותר מאשר העולם בלבד. עכשיו, בתוך העולם האפיקורסי, אתה יכול להכניס כל מיני מולות תפלות שאתה רוצה. כמה אנשים יגידו לך שהם לא מאמינים באלוהים, אני לא דתי, תודה לאל. יש ברוך השם, יש תודה לאל. ברוך השם זה בסגנון הדתי, תודה לאל זה בסגנון החילוני. אבל אני לומד קבלה. יש חוג לקבלה, זה משהו מעניין, משהו. מיסטי. שיעה. כן, משהו מיסטי. איזה סוג של אמרסי? הרי אז אתה תראה שם כל מיני אבנים מסוגלות למזל ולברכה וחמסות ומה שאתה רוצה.
אבל אפיקורס זה אדם שמאמין בכוחות של עצמו ולא בכוחות חיצוניים לו.
למה לא? אני לא מכיר שום אפיקורס שלא מאמין בכוחות שחיצוניים לו. אני יודע שהאפיקורס שרוצה להשתזף חושף את עצמו לשמש. הוא לא חושב שהוא ישתזף מעצמו. כן. מה אתה אומר?
זאת אומרת, מה אתה עושה?
בדיוק.
אז למה אנחנו מתגעים בזה?
אנחנו לא נורמליים. לא, כלומר, התאהבנו בזה עם הזמן. אבל ברור שהדבר הזה נחווה עד ידי האומה כדבר נורא. מה שכתוב בפרשת בעלותך, ויסעו מהר השם. אחרי שנה שהם היו בהר סיני, כתוב ויסעו מהר השם. מה אומר רש"י? כתינוק הבורח מבית הספר. אני יכול להבין את זה. לעמוד מול מצב כזה שההתגלות כפויה עליך, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה בטל לגמרי. אתה רוצה לברוח משם. מה? כן, עצם זה שהמשל התורה כל הזמן אומרת, זכור את היום שאתה עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. למה אומרים על משהו זכור? כשיש נטייה, לשכוח אותו. כן, תזכור. כן, שתדע מה קרה. כן, להבדיל, כן, יש הבדלות. הטראומה שעברנו לפני 60 שנה. יש נטייה של הדחקה. רק עכשיו הזקנים מתחילים לדבר. זה מובן מה שאלה? כן, בבקשה.
למה זה חייב לבוא בצורה טראומה? זה לא איזושהי הכנה,
זה בלתי למעמד? התכוננו קצת שם, 3 ימים. אתה צודק, אבל זה באמת רבנו סעדיה גאון אומר שלא היינו צריכים את זה, היה אפשר לחכות עד שעם ישראל יהיה מוכן. אבל זה היה לוקח כל כך הרבה זמן, שבינתיים העולם היה כל כך סובל, שהעדיפה ההשגחה העליונה לפגוע בנו, פגיעה מסוימת, כדי לקדם את העולם. כן, הרי הגמרא אומרת, מתי, אחרי כמה דורות התורה הייתה צריכה להינתן? אחרי 1,000 דורות, שנאמר, זכו לעולם בריתו, דבר ציווה, ל-1,000 דור. אחרי כמה דורות ניתנה התורה? 26. אז מה עם ה-974 דורות האלה שלא היו? אומרת הגמרא, הם נמחצו, כן? קומתו, קווץ' בלעם. כן? עשו להם קווץ', שנאמר, אשר קומתו בלועת נהר יוצק יסודם. זאת אומרת שכאילו הקדוש ברוך הוא כימת כמה דורות. אז איפה הם הנשמות המקומטות? אומרת הגמרא, אלו עזי פנים שבדור. כלומר, יש בכל דור ובדור אנשים חצופים, מראי נפש, שמרגישים שהעולם קטן עליהם. מדוע? כי מרגישים שדחקו בהם להיכנס לגבולות שאינם לפי גודל נשמתם. ולכן יש רבולוציונרים בכל דור. אנשים שמוכנים לפוצץ את הכל. למה? הם אותם נשמות מראות נפש שקומתו בלועת. אתה כמובן?
זה דווקא מבטא את הכוח העצום שיש אנשים כאלה.
נכון, 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 נכון. זה עיין באורות, יש שם פרק שלם נקרא נשמות בעולם הטוב. נשמות כאלה מיוחדות, מסוכנות כאלה. כן, מה אתה אומר?
כאילו
כשאלה
אומרים, יכול להיות שזה לא נכון, שיש אנשים שתינוק למשל, כל העניין של האמונה,
איך
זה דבר
טבעי? נכון, יש
בסדר.
אז אנחנו אומרים
שזה
עוד ביקורת
גואל
אלילות. ודאי. אצל התינוק זה טבעי להיות עובד אלילים.
אלילים, אבל כן. לא אמונה.
אומרת, לא, אמונה, אמונה בעבודה זרה. זאת אומרת, כל תינוק הוא באופן טבעי עובד עבודה זרה. כמו שפעם הילדה שלי אמרה לי שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. זה אלילות לחלוטין. כן. זה אלילות. אלוהים נמצא בתקרה של הגן. יבוא בולדוזר, ירוס את הגן, מה יהיה? הוא יעלה על העצים, אני יודע מה. סתם ילד, הוא עובד עבודה זרה. הוא מאמין, אין שום ספק. הוא מאמין במונה שלמה בעבודה זרה. כן, בבקשה.
יש איזה מה שהמצוות טבועות בנו או משהו כזה?
אני לא יודע על מה אסמך, מה אתה אומר את זה. אם המצוות זה הטבע שלי, אם אתה אומר, שנייה, טוב שאתה שואל את השאלה הזאת. כי הרבה פעמים אני שומע דברים כאלה. אם המצוות טבועות בי, זה עוד אומר שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות, כשאני פותח את העיניים בבוקר, זה לקפוץ מחוץ למיטה לבית הכנסת עם תפילין. זה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, אני מת, נכון? זה, זה הטבע שלי. עכשיו, אני יודע, לא ממני, אלא מחבר שלי שסיפר לי, שיש אנשים שקשה להם לקום בבוקר לתפילה. איך זה? אז כנראה שזה לא בדיוק הטבע. אלא מה? אני כן מסכים שזה הטבע של הנשמה שלנו, זה הטבע הנשמתי, אבל זה לא הטבע הנפשי. כלומר, עם הזמן, ותרגילנו בתורתך, סוף סוף יש הערת הזיו של הנשמה, שמתעצם בתוכי, וגורם לי אחר כך להזדהות עם המצוות. אבל זה שלב מסוים של העבודה של האדם. מובן? כן.
אז מה עם האמונות שאחרי בעצם מעמד הר סיני שנוצרו? על מה הן מבוססות?
האמונות, טוב, זה אחר כך, הדגם של היהדות מאוד מוצא חן, מעתיקים אותו.
ואיך הוא משכנע? איך הוא מצליח לשכנע כל כך?
הוא משכנע כי זה מתאים לציבור שאליו הדברים האלה מופנים. למשל, כשמוחמד בא ואמר, אלוהים דיבר עמי. הייתה קבוצה של אנשים מסביבו שהאמינו לו. יש כאלה שלא האמינו לו, יש כאלה שהאמינו לו. ואלה שהאמינו לו לא ביקשו ממנו הוכחה למה שהוא אומר. מדוע? כי מה שהוא אמר התאים למה שהם ציפו לשמוע בסופו של דבר. כלומר, זה היה שלב מסוים של ההתפתחות הסוציולוגית של האומה הערבית, שגרם שדברים כאלה היו צריכים בסופו של דבר להופיע. כן? אבל הם לא ביקשו ממנו ראייה. מעניין מאוד הדבר. גם ישו וגם מוחמד. בברית החדשה מסופר שכאשר ישו היה פוגש כל מיני אנשים פשוטים, היה עושה להם כל מיני ניסים. היה עושה כל מיני ניסים כדי לשכנע אותם, ואז נהו רבים אחריו. באו הרבנים, אמרו לו, אתה אומר שאתה נביא? אז תעשה אות. תעשה איזשהו נס, ככה נראה אותך. ואז הוא היה כועס עליהם, כך לתום פורש, בברית החדשה, הם לא מתביישים לתום את זה. היה כועס עליהם, אומר, איך אתם מבקשים אות משלוח האלוה? מעניין. כלומר, כתוב, הם אומרים, כשהוא היה עם מטומטמים, הוא היה עושה להם נס, כשהם חכמים, הוא לא היה עושה.
איפה הניסים ממש?
אחר כך, מה?
הפשוטים, איך הוא היה מצליח לעשות
ניסים? כשהוא שאל הפשוטים, אני יכול לעבוד לי בעיות. עכשיו, כתוב מזה, כתוב שאחר כך הוא חזר לעירו, בית לחם, שבה הוא גדל. ואז ביקשו ממנו, ואז הוא הפסיק לעשות ניסים בכלל, ואמר, אין נביא בעירו. יפה, לא? כלומר, זה המצאה לא רע. כשאתה עם אנשים ביקורתיים, אתה אומר, אין נביא בעירו. אותו דבר קרה עם מוחמד. כשמוחמד הגיע אל היהודים במדינה, והוא אמר להם שהוא נשלח על ידי האלוה, אמרו לו, תעשה מופת, הוא אמר, אינכם מתביישים להתחצף ולבקש משליח האלוה נס. אותו מופת. הם בעצמם מספרים את זה. זה מאוד, זה מאוד חזק מה שאמרה תורה בנושא הזה. כן.
לגבי האפיקורסות והאלילות.
כן.
אני יכול להגיד שאצל האפיקורס, דווקא כוחות החיים משרתים אותו, ואצל האלילים זה בדיוק הפוך, אני אשרת את כוחות החיים.
לא משנה. לא משנה איך תסביר את הכיוון של האינטראקציה. אם מהכוחות אליי או ממני אל הכוחות. אבל בסופו של דבר הכל בתוך ההוויה.
אצל האפיקורס הכל מתחיל מפה.
אבל לא משנה, גם הכוחות הם חלק מהאני המורחב שלי, שמגיע לגבולות של הקוסמוס. מובן? עכשיו אני רוצה רק להוסיף עוד משפט אחד קצר, כדי שהדברים יהיו ברורים. זה משפט, אני חושב, למשמעותי, אני אכתוב אותו על הלוח, כדי שהדברים יהיו ברורים. כל סיפור על מאורע מייסד של זהות לאומית הוא בהכרח אמת. בתנאי שהוא מתייחס לעידן, הוא הייתה האומה מציאות היסטורית. נקודה. הבנתם? מה לא מבנתם? בואו נראה, מה אתם לא מבינים? ברגע שאתם לא מבינים, תעצרו אותי. כל סיפור. אתה כאן ברור? על מאורה מייסד של זהות לאומית. הוא בהכרח אמת?
למה?
סוף סוף באה השאלה. אני אסביר. האם אתה יודע שיש דבר כזה בעולם זהות לאומית? יש דבר כזה זהות לאומית. בסדר? האם הזהות הלאומית היא פרי המצאתם של בני אדם יחידים? כלומר, האם יש על קבוצת אנשים שהחליטה לייסד את איטליה? לא. המציאות מורה ומראה שזהויות לאומיות הן פרי של קבוצת מאורעות שעיצבו את הזהות הלאומית הזאת. ברור? ולא עוד, אלא שהמאורעות האלה הן מאורעות יסוד שמטילים את ראשמם באותה זהות. זאת אומרת, אני יכול להסתכל על ארצות הברית של היום, ואני רואה את מלחמת האזרחים ואת שחרור העבדים. אני רואה את הצהרת החלטת העצמאות, הצהרת העצמאות שלהם, או? ואת בנג'מין פרנקלין. אני יכול לראות את זה, כי זה טבוע בזהות של האומה הזאת. אני רואה את מפולת הבורסה ב-29 ואת עלייתו של רוזוולט. כל זה זה חלק מה-God bless America.
אתה רואה את זה כי זה קרה?
לא, לא, כי זה הטביע את חותמו. כלומר, יש הרבה מאורעות שקרו, אבל לא הטביעו חותמם בזהות. הם לא משמעותיים. הם משמעותיים למגזר מסוים, לסקטוריאלי. אבל אם אני שואל את עצמי, הזהות הקולקטיבית הזאת, ממה היא נוצרה? אז עצם קיומה של הזהות נושאת בקרבה את הרשמים של המאורעות שיסדו אותה. ברור? עכשיו, האם המאורעות המייסדים הם סיפורי אמת?
רגע, מה קובע מאורע כמייסד
או מאורע כמייסד? העובדה שהוא מייסד, זאת אומרת, העובדה שהוא מטיל את ראשמו. לא, למשל, יש סיפורים אפילו שלא קרו, סיפורים מומצאים לחלוטין, שהם מייסדי הזהות. של הרבה סיפורי מיתולוגיה. כן, למשל, אני יודע, כל שבט בדואי, יש לו סיפור כיצד נוצרת השבט. כן, שג'מילה פגשה את נביל ליד המעיין, ואז הוא ברח איתה עם הגמלים של אביה, וככה נוצרת השבט. כן, כל מיני סיפורים כאלה.
זה לא משייכות, אז זהו.
כן, ואז ממילא כל השבט הזה משייך את עצמו לאותו סיפור. עכשיו, האם הסיפור הזה קרה? האם באמת ג'מילה פגשה את נביל, ואז הוא ברח איתה עם הגמלים של אביה או לא? האם הסיפור הזה הוא אמיתי או לא? אין לנו שום אפשרות לבדוק את זה. למה? כי המאורע הזה קדם להיווסדות השבט. אז יכול להיות שהוא באמת קרה, יכול להיות שהוא לא קרה. אנחנו לא יכולים לדעת. אבל אם השבט כבר קיים, ויש מאורע משמעותי מבחינתו, שיותיר את ראש המובו, הסיפור הזה הוא אמת. תן לכם דוגמה פשוטה. מלחמת טרויה, הייתה או לא הייתה? אין שום ספק שהיא הייתה. למה? יפה, זאת אומרת, האומה היוונית הייתה אומנם בראשית חיתוליה, אבל הייתה כבר קיימת. היו אז מלכים שהכירו את עצמם כאומה נפרדת משאר העמים, והמאורע של כיבוש טרויה היה מבחינתם סיפור כל כך משמעותי שהוא תראה את חותמו, דרך האיליאדה, האודיסאה וכל דברים. בסדר? לכן הסיפור הזה אין לנו שום ספק שהוא היה. למרות שבמשך שנים רבות התווכחו המלומדים אם הסיפור הזה של מלחמת טרויה היה או לא היה, ואם טרויה הייתה קיימת בכלל. עד שבסוף איזה ארכיאולוג אומר, טוב, אני אלך לבדוק, מצא את טרויה. בסדר? אבל גם אם הוא לא היה מוצא, ברור שהסיפור היה.
אז שעבוד מצרים כזה לא, לא היה. כי זה קרה לפני.
שעבוד מצרים היה. הוא הותיר את חותמו באומה חבל על הזמן. זאת אומרת, כל הסיפורים שיש לאומה מאז היווסדה, זה עבדים היינו במצרים והיוציאנו.
אז מי מתי היו באמת מוסדה?
מצד המצרים? זה שאלה באמת של דיון. אבל ברור שכשיש מעמד הר סיני, יש כבר אומה קיימת שבאה לקבל את התורה הזאת. כלומר, לא כפי השיח החרדי שאומר שמתן תורה הקים את האומה. זה לא נכון. לא מתן תורה הקים את האומה. האומה באה לקבל את התורה. אבל הדבר הזה הותיר רושם כל כך חזק, שאפשר לומר, זה חלק אינטגרלי של הזהות העברית מכאן ואילך. אז זה סימן שזה היה. למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה ביותר. יש משקע משיח לפיתומו בהלכה, שאדם אומר דבר בלי להתכוון לדבר עליו, אלא כהנחה מובלעת. למשל, דבורה. שירת דבורה, קראתם פעם? אחרי שסיסרא, שר צבא יבין, מלך כנען, נפל במלחמה, ואז שוחררו שבטי הצפון מעולו. אז ותשר דבורה, וברק בן אבי נועם, ביום ההוא לאמור. אנוכי לשם, אנוכי השירה, אז זמרה לשם אלוהי ישראל. נו, מה כתוב שם? השם, בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם עבים נזלו מים, זה סיני מפני אלוהי ישראל. כלומר, בשירת מלחמה, שירת ניצחון אחרי מלחמה שבטית, מה עולה בנפש של האנשים באופן טבעי? סיני. נדבר פה בתקופה קדומה מאוד, שקדמה הרבה למלוכה בישראל. כלומר, בראשית ההתגבשות של המדינה העברית, כבר אז מדברים על סיני. והיא דוגמה עוד אחרת מאוד מעניינת, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית. שמעתם על גדעון? גדעון. גדעון בן יואש, נכון? אז מה, איך הוא מתחיל את הקריירה שלו? הוא מניס מפני מדיין, נכון? את החיטה. הוא זורע את החיטים, בגת, להניס מפני מדיין. הוא במצב קשה, המדיינים פושטים על הארץ, הם בוזזים כל דבר, מצב קשה ביותר. ואז בזמן שהוא זורע את החיטים בגת, מגיע מלאך האלוהים, יושב לידו, אומר לו, השם עמך, גיבור החיל. השם עמך, גיבור החיל. מה עונה לו גדעון? בי אדוני, ויש השם איתנו? ולמה מצאתנו כל זאת? והיה נפלאותיו וחסדיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים הוציא השם את ישראל ממצרים. ולמה מצאתנו כל זאת? מדובר פה על חקלאי, פשוט. בשבט מנשה, שמה שיש, כשהוא מדבר על התודעה ההיסטורית שלו, הוא מדבר מיד על יציאת מצרים. כלומר, אין לו משהו אחר לספר על עצמו מאשר זאת. מובן? הלו במופתים. מה? לא, זה מראה שזה חלק אינטגרלי של הזהות. וזהות זה לא דבר שממציאים. כלומר, הזהות כפויה על היחיד, ולא היחיד מייסד את הזהות. מובן? ולכן, כאן הסיפור, המשפט יוצא מדבר כאמת, כל סיפור על מאורע מייסד של זהות לאומית הוא בהכרח אמת, בתנאי שהוא מתייחס לעידן, בו הייתה האומה מציאות היסטורית. עד כאן להיום.